ב-6 בנובמבר הלכו מיליוני אמריקאים לבחור את נציגיהם לקונגרס, בחירות שנקראות גם בחירות האמצע, באמצע תקופת הכהונה של הנשיא טראמפ. התוצאות של הבחירות, המפלגה הדמוקרטית השיגה רוב בבית המחוקקים, שקודם לכן היה בידי המפלגה הרפובליקנית, ואילו בבית השני, הסנאט, הצליחו הרפובליקנים לשמור על הרוב שהיה בידיהם. התוצאות הפעם מסקרנות במיוחד, נוכח כל האירועים הדרמטיים שכבר הספיקו לקרות במחצית הראשונה של כהונת טראמפ, חקירות, פיטורי בכירים בממשל, וגם איום ההדחה, האימפיצ'מנט, שעדיין מרחף מעל ראשו, ואולי אף יהפוך מוחשי יותר. כל הדברים האלה גם משפיעים על סוגיות בינלאומיות, היחסים עם ישראל והפלסטינים, איראן, צפון קוריאה, ועוד ועוד. שלום לאלדד שביט, חוקר בכיר במכון, מומחה לארצות הברית.
שלום.
ננסה תחילה להעריך בעזרתך, כיצד התוצאות האלה משפיעות על תפקוד השלטון באמריקה, הנשיא מול הקונגרס.
מסורתית, יש מגמה כזאת שבבחירות האמצע הבוחרים האמריקאים מנסים לתקן את האיזונים והבלמים בתוך המערכת הפוליטית האמריקאית. וכך קרה גם הפעם. למה ההצלחה של הדמוקרטים להחזיר לעצמם את השליטה בבית הנבחרים היא חשובה? כי קודם כל היא חשובה בגלל שטראמפ עצמו חזר והדגיש בנחרצות שאופיינית לו בחודשים האחרונים שהבחירות האלה תהוונה משאל עם למדיניותו. והוא גם אמר שמבחינתו זה יהיה נקודה ממנה הוא גם יגזור את ההשלכות שלו לגבי ההמשך. לכן בהחלט, אני חושב שהממשל האמריקאי וטראמפ עצמו יכולים לראות בתוצאה של הבחירות איזושהי קריאת הזרה לגבי הלך הרוח בקרב הציבור האמריקאי. ואכן, בלא מעט מקומות שבהם טראמפ ניצח בבחירות 2016, חזרו הבוחרים עכשיו ובחרו בנציגים דמוקרטיים. המשמעות המרכזית מבחינת המערכת הפוליטית האמריקאית היא שהפילוג בין שני הבתים מסמן שיתוק ביכולת של הפוליטיקאים האמריקאים לקדם חקיקות. וזה עוד יותר נכון בעת הנוכחית בגלל היריבות המרה בין שתי המפלגות, שבאה לידי ביטוי ערב הבחירות בצהרות התקיפות של שני הצדדים אחד על השני. מבחינתו של הממשל האמריקאי, בית הנבחרים יהפוך להיות עכשיו גורם עוין, גם מבחינת זימונים לשימוע, גם מבחינת חקירות, וגם מבחינת היכולת של בית הנבחרים להתחיל בתהליכי הדחה, אימפיצ'מנט של הנשיא, שסבירות גבוהה שהם יקרו אם החוקר המיוחד מולר יפרסם ממצאים מרשיעים בחקירה שהוא מנהל על הקשר שבין מטה טראמפ והרוסים ערב בחירות 2016. עם זאת צריך להדגיש שהסיכוי שהנשיא יודח לא קיים, מאחר ובסנאט יש רוב לרפובליקנים, וכדי להדיח אותו צריך לפחות שני שלישים מחברי הסנאט יתמכו בהדחה של הנשיא, והסבירות שזה יקרה כמעט ולא קיימת.
נפנה עכשיו את הזרקור אלינו. כיצד תוצאות הבחירות בארצות הברית, ככל שניתן לחזות כרגע, עשויות להשפיע על ישראל וגם על סוגיות אזוריות נוספות?
קודם כל, צריך להדגיש ש אי אפשר לגזור גזרה מהבחירות שהתקיימו ב-6 בנובמבר באשר לבחירות לנשיאות ב-2020. אבל מצד שני, התוצאות של הבחירות שהתקיימו לקונגרס יחייבו את הנשיא טראמפ לעשות כמה צעדים. קודם כל, הוא יהיה חייב כבר בקרוב להתחיל להיערך לבחירות. האחות לבחירות כוללת בתוכו לא רק את האלמנטים הפרוצדורליים, אלא גם לנהל מדיניות שתעיד על כך שהוא משיג הצלחות. מאחר והוא לא יכול להשיג, הסבירות שהוא ישיג הצלחות במדיניות הפנים היא לא גבוהה, אז הוא יפנה סביר להניח שהוא יפנה למדיניות חוץ. מדיניות חוץ אינה מושפעת במרבית המקרים מעמדת הקונגרס. מאחר והנשיא טראמפ יכול לנהל את המדיניות הזאת באופן עצמאי, גם באמצעות צווים נשיאותיים. לכן, הנקודה שבה הוא רוצה להשיג הישגים מתקשרת גם להיבטים הישראלים. וקודם כל, בשני המאמצים המרכזיים שהממשל מנהל. האחד, בהקשר האיראני, והשני בהקשר הפלסטיני. בהקשר הפלסטיני, סביר להניח שהממשל ימשיך עם תוכניתו. הממשל שם את זה כיעד מרכזי, ויש לו רצון אז להצליח. בנושא האיראני, גם כאן, הממשל מעוניין להצליח באמצעות הסנקציות, להביא את איראן למסע ומתן. בשני המקרים האלה, צריך לקחת בחשבון שכדי לקדם מדיניות מוצלחת יותר, ייתכנו גם פשרות אמריקאיות על ציר הזמן. גם אם זה לא נראה הגיוני עכשיו, צריך את זה לקחת לפחות בחשבון, שבשלב מסוים ייפתח פער בין המדיניות הישראלית או האינטרסים הישראלים לבין מה שטראמפ רוצה להוביל, אם אנחנו נהיה באמת בסיטואציה שהממשל יעריך שיש לו סיכוי לקדם את אחד משני המאמצים האלה. בהקשר הזה צריך גם לציין את ההשפעה של ההתפתחויות שקשורות למסע ומתן שמתקיים עם צפון קוריאה על איראן. ככל שהאיראנים יבינו שהממשל מקל עם צפון קוריאה, ככה הסבירות שהאיראנים יהיו יותר עקשנים בעמדתם. כי הם יבינו שיש לעקשנות ולחוסר רצון לוותר, גם איזושהי השפעה על הנכונות של הממשל האמריקאי לוותר בחלק מהמקומות כדי להשיג את הפשרה וכדי להשיג את ההתקדמות. בכל מקרה, הערכה היא כרגע שאלה באיראן שמעוניינים לדבוק בהסכם הגרעין ולא להפר אותו מתוך ציפייה לחכות שנתיים עד בחירות 2020, ואולי אז טראמפ כבר הסתלק, קיבלו חיזוק בבחירות האחרונות לאור הפילוג בתוך הציבור האמריקאי.
דיברנו על נקודת המבט מוושינגטון, אני רוצה לסיום לקחת אותך לירושלים, לאור תוצאות הבחירות האלה. מה מומלץ לדרג המדיני בישראל לעשות נוכח ההתפתחויות האחרונות?
אני רוצה להזכיר שני מישורים של פעולה שהם חשובים מאוד בראייתנו. האחד זה כמובן להמשיך את הדו שיח הצמוד והאסטרטגי שמתקיים בין ישראל לבין ארצות הברית. ובדרגים שונים מתקיים שיח מאוד מרכזי. צריך לקחת בחשבון שבמסגרת השיח הזה צריך להיות ערנים לאפשרות שיהיו פערים בין האינטרסים הישראלים לבין האינטרסים האמריקאים, כמובן בהתייחס להתפתחויות שיהיו במזרח התיכון, שכרגע קשה עוד לצפות אותם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ולא פחות חשובה, זה ההתייחסות הכוללת של ישראל למפלגה הדמוקרטית. כיום יש הלך רוח, קיים הלך רוח בארצות הברית, שישראל, בזה שהיא התייצבת כמעט אוטומטית מאחורי טראמפ ומאחורי הרפובליקנים, איבדה את המקום שהיה לה בעבר, שהוא איזשהו מקום מאזן בין המפלגה הדמוקרטית ובין המפלגה הרפובליקנית. המצב שבו יש הרבה מאוד חברים חדשים דמוקרטיים בבית הנבחרים, מחייב את ישראל לטווח הקצר קודם כל למאמץ ממוקד, כדי להכשיר לבבות, כדי להסביר, כדי לקדם את ההבנה של אותם חברים לצרכים של ישראל, גם מול חברים דמוקרטיים שאינם אוהדים במקור לישראל. ודבר שני, לטווח הרחוק, לנהוג בזהירות אמנם מול ממשל טראמפ, שמאוד רגיש למדיניות מול הדמוקרטים, אבל למצוא את הדרך איך להחזיר את הדימוי הישראלי שהיא שומרת על איזון ביחס שלה בין שתי המפלגות.
תודה רבה, אלדד.